חברים, כאן מיטל ורועי צ'סנר.
אהלן.
ואנחנו היום בפרק מאוד חשוב בנושא, הנושא הכי חשוב בעסקים, רווח.
רווח.
אתה יודע, כמי שחי לצידי ועסקים שאני מלווה, וככה מי שמכיר אותי בקהילה שלי, שרווח הוא אחד הנושאים שאני חרטתי על דגלי, ללמד עסקים להרוויח, להבין ממה מורכב רווח, להבין שזה לא דבר מובן מאליו. ובאמת לשים את הנושא הזה מול העיניים כדי להגיע לסכומי רווח גבוהים כל חודש, כל שנה, ובאמת להביא את העסק ליציבות שאנחנו רוצים על ידי רווח. רווח מבחינתי הוא רווח כמותי. למה אני קוראת רווח כמותי? אני מתנצלת כבר אם עכשיו יושבים ומקשיבים לי כל מיני יועצים כלכליים וכל מיני פרופסורים לכלכלה וחושבים שאני משתמשת במונחים לא מקצועיים מספיק. אבל בשורה התחתונה, רווח מבחינתי זה שאני ואתה מביאים הביתה כסף טוב. אנחנו רוצים להביא עשרות אלפי שקלים.
זה לא הרווח החשבונאי שמדברים עליו.
כן, רווח חשבונאי זה משהו אחר. מי שחי מספיק שנים בעסקים יודע שבכל מה שקשור לראיית חשבון, הנהלת חשבונות, המטרה היא להוריד את הרווח בין הרשויות כדי לשלם פחות. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על רווח כעיקרון. אני רוצה במסגרת מה שאני עושה בעסק, לסיים אותו ולהביא הביתה סכומי כסף מאוד מאוד יפים ומכובדים, וכשאתה עובד בסטודיו לבניית אתרים שלך, ואתה עובד ואתה מדבר עם לקוחות ואתה בונה אתרים, בסופו של דבר
כמה אני מביא מזה הביתה?
חודם שישר סכומים משמעותיים. אספר לכם בסוד שגם אני וגם רואי היינו בתפקידי ניהול מאוד מאוד מכובדים לפני שהיינו עצמאים, והבאנו סכומים מאוד מאוד יפים הביתה, ואנחנו שואפים ללא פחות מזה בעסקים. עכשיו, כמלווה עסקית, אחת הסיבות המרכזיות שעסקים פונים אליי בגללה, זה זו. אומרים לי, מיטל, אני עובד קשה, אני עובד הרבה שעות, יש לי לקוחות טובים, אני מוכרת את מה שאני אוהבת, אבל לא, מספיק כסף, נכנס הביתה, נתקעים תחת תקרת זכוכית, מרגישים שככה תקועים תחת רווח, יש מי ש-5,000, 10,000, 20,000 שקל, ורוצים הרבה יותר ולא מצליחים לשבור את התקרה הזאת, מדברים איתי על כמו עכבר שרץ על גלגל שיניים ותקוע במקום, וכמה שעובדים יותר, זה לא עולה.
זה מזכיר לי את תחילת הדרך שלי בסטודיו, שבאמת, כמו שאת מתארת, זה עוד ועוד ועוד עבודה, כי באמת אתה רוצה להביא עוד ועוד לקוחות, אבל לא הרווחתי ממש טוב. זאת אומרת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל עשיתי המון דברים בעיקר כדי להגדיל את כמות הלקוחות, אבל הרווח לא גדל לי באופן שווה לכמות הלקוחות.
ולא לכמות העבודה.
בדיוק.
ובטח ובטח לא למידת הכישורים והידע שלך, שזה אחד הדברים שהכי מתסכלים עסקים. שאומרים, אני מאוד מקצועי, אני מאוד רציני, אני ראוי להביא כסף טוב הביתה. ופה אני רוצה לדבר על הנושא הזה. אספר לכם סיפור של לפני כמה חודשים פנתה אליי בעלת עסק שסיפרה לי שבעל הבית מגלגל, תקשיבו לסכום, כל חודש 1,000,000 שקלים, עסק שכל כולו הדרכות וקורסים, הרבה מהם בכלל דיגיטליים.
זאת אומרת, אין תקורות.
אין תקורות, אין מלאים, אין תקפים, אין אפילו משרדים מפוארים. עסק שכביכול מאוד מאוד פשוט, וממיליון שקל בחודש לא נשאר כמעט כלום. באמת, אפילו ברמת ההפסד. וזה נשמע לעסקים מוזר, ואיך זה יכול להיות, אבל חבר'ה, זה יכול להיות, ומגיעים אליי לא מעט עסקים, גם קטנים, גם גדולים, שעובדים מאוד מאוד קשה ולא מרוויחים. ואני היום רוצה לשים את הדגש ולהסביר מה גורם לזה שעסקים לא מרוויחים מספיק כסף. כמה דברים לגבי רווח שחשוב לי להגיד. אני אשאל אותך, רואי, בדרך כלל בעל העסק לא מרוויח טוב, מה הוא חושב לעצמו? איפה הוא רואה את הבעיה?
בעיה כלכלית, בוא נלך ליועץ כלכלי והוא יפתור לי את הבעיה, זה עניין של מתמטיקה, חישובים.
בדיוק, תמחור. אני אספר לך, אתה יודע, יש לי את הרצאת המטרה 50,000 שעוסקת ברווח, רווח בחודש, כל חודש, ולפני לפני שנה וחצי בערך קידמתי את אחת ההרצאות, והייתה מישהי שאמרה לי, אני לא מתכוונת לבוא, אני לא רוצה שתגידי לי לעלות מחיר.
אני זוכר את זה.
זה כל כך לא, אז כאילו, זה תפיסה שאפילו במצבים מסוימים שתכף נדבר עליהם נוגדת רווח, כי המחיר הוא לא הפקטור היחיד ואפילו לא העיקרי ולא המרכזי ליצירת רווח. ועוד כמה דברים שמה שנקרא לא יגרמו לרווח שלנו לגדול. אחד, רווח לא קורה עם הזמן.
זה בטוח לא. אם שוב זה מניסיוני, אם לא מסתכלים ומכוונים לשם, אז שקועים באותו דבר ונשארים עם אותה רווחיות.
זה אותו עכבר על גלגל שיניים שדיברתי עליו. דבר שני, רווח לא קורה כשהעסק גדל. זאת אומרת, זה שהעסק גדל, ולא מדברת רק על מתקדם, גדל. זאת אומרת, יש לי יותר פרויקטים, יש לי יותר לקוחות, הפרויקטים שלי יותר גדולים.
התקורות עולות בדרך כלל.
התקורות עולות, וגם אופן ההתנהלות שלנו, הוא ממשיך והוא משמר את חוסר הרווחיות. זאת אומרת, התסכול אפילו עולה, כי אני עוד יותר עובדת ועוד פחות מרוויחה. עכשיו, יש עסקים שבטוחים שזה פשוט הרווח הוא שייך לתחומים מסוימים, מסעדנות, נדלן, לא יודעת מה, רק שוק ההון, כל מיני דברים כאלה, ואם אני לא שם, אז העסק שלי לא יכול להיות במקום של הרווח. והנקודה האחרונה זה ככה מה שדיברנו מקודם.
רווח לא קורה כשמעלים מחירים.
בדיוק. לפעמים כן, לפעמים כן, תכף נבין את זה,
אבל לרוב לא.
לרוב לא, להפך. אפילו ככה, רגע לפני שהקלטנו, רוי אמר לי, רגע, אז להעלות מחיר זה לא הפתרון? למה זה לא הפתרון? ואני תכף אסביר את זה פה, בכל הנושא של איך אנחנו כן מתמחרים וכן עושים רווח טוב בעסק. אז קודם כל, איך כן עושים רווח? כי אמרנו מה לא, ופה אני מתחברת למה שאמרת מקודם, רווח קורה כשאנחנו בונים מודל רווח. וקודם כל, שנבין שיש פה איזושהי תפיסה ניהולית מסוימת, שאומרת, רווח הוא לא משהו שקורה כשאני אתמקצע מספיק, כשאני אהיה יותר מנוסה, כשיהיו לי לקוחות יותר גדולים, כשיהיו לי לקוחות יותר טובים. רווח קורה כשמהרגע הראשון אני מתכננת אותו, אני בונה לי מודל שמייצר לי רווח.
אגב, זה רק אומר לגביי בסטודיו, אני לא צריך ללמוד להיות בונה אתרים יותר טוב בשביל להרוויח יותר.
נכון.
ממש לא.
ויש כאלה שבאים ואומרים לי, מיטל, אני הולכת להוסיף עוד הכשרה כזו, ואני הולך ללמוד עוד דבר כזה, וללמוד עוד דבר כזה כדי להרוויח טוב. או לחילופין, אני רוצה לפנות ללקוחות שמשלמים יותר. אתה מכיר את זה?
ברור.
חפשים את העשירים. אז בוא נפתח את זה פה כאן ועכשיו. ככל שהלקוחות שלנו יותר עשירים, הנכונות שלהם לשלם יורדת. תאמינו לי, זה שלבן אדם יש כסף לא אומר שהוא ישלם לנו יותר. אז גם משם לא יבוא הרווח שלנו. הרווח שלנו תכלס בא ממודל רווח. הרווח שלנו בא מתכנון של כמה מרכיבים שעובדים לנו ביחד, ואז נוצר הרווח. עכשיו, הדבר הראשון שמייצר לנו את הרווח, זה שיהיו לנו מוצרים בעלי פוטנציאל מחירה גבוה. אוקיי? מה זה אומר? קודם כל, המוצרים שלנו, בהוויה שלהם, בתוכן שלהם, צריכים להתאים למה שהשוק מבקש.
מה שהשוק רוצה, ברור.
ושאלת אותי שאלה מאוד מעניינת לפני השידור, על המחיר, מחיר תחרותי, אתה זוכר את השאלה? השאלה הייתה, האם את ממליצה...
אוקיי. דיברנו על כמה דברים, אבל כן. כשאני קובע מחיר, האם אני מסתכל... בוא נתחיל מזה של איך אני קובע מחיר, אנחנו נגיע לזה תכף, אבל השאלה הייתה, האם אני מסתכל על מה קורה בשוק כשאני קובע מחיר?
נכון, וזו שאלה ממש ממש טובה, ואני שמחה שהעלית אותה כי לא חשבתי לי אפילו מהכיוון הזה, ואני כן רוצה להגיד. קודם כל, איך אנחנו קובעים מחיר? אנחנו קובעים מחיר לפי שילוב של תפיסת המוצר או השירות שלנו, והשינוי או ההשפעה החיובית הטובה שהוא מייצר בחיים של הלקוח. עכשיו, זה נשמע כאילו עכשיו אני אומרת פה מונחים שיווקיים מפוצצים?
לא, אבל רציתי לשאול אותך איפה שעות העבודה שלי ואיפה הנסיעות.
תכף נדבר על זה. את זה אני שמה בצד. זה לא מה שאני מסתכלת עליו, כשאני בעצם מתמחרת תמחור שמייצר לי רווח. אנחנו שואפים, בואו רק נזכר. אנחנו שואפים לכמות רווח גבוהה, חודשית, אוקיי? זאת אומרת, אם אני עכשיו שואפת, בוא נתחיל מרווח, אפילו לפני מס של 50,000 שח בחודש, אני צריכה פה איזשהו נפח גדול של מוצרים שימכרו במחיר מסוים כדי להביא אותי. לרווח הזה, שזה בעצם מכפלה של כמות היחידות שאני מוכרת ברווח ליחידה שיש לי ממוצר. עכשיו, כדי שהרווח שלי יהיה גבוה מאוד, אני גם צריכה שהמוצר שלי יהיה מאוד מאוד יעיל, שהוא יהיה לצורך העניין תהליך הייצור, תהליך השירות, כל מה שאני עושה סביבו יהיה מאוד מאוד יעיל, גם שכמות היחידות ממנו תהיה מאוד מאוד גבוהה, ושני המרכיבים האלה כשמכפילים כמות יחידות ברווח ליחידה, זה מייצר לי פוטנציאל רווח גבוה. ואז זה מביא אותי בעצם לשאלה שלך, איפה נכנסת התחרות בשוק? כי אם אני רוצה להיות במקום שמוכר כמות יחידות גבוהה, אני לא יכולה בהכרח לעלות מחיר.
נכון, יש גבול מסוים שהצרכן מוכן לשלם. אני לא יכול למכור אתר קורסים ב-50,000 שקל.
למרות שאולי מבחינתך זה שווה את זה וזה ראוי.
אגב, ברור לי שזה שווה את זה וזה ראוי, אבל לא ישלמו על זה.
ויכול להיות גם שבאיזשהו מקום ביוניברס מישהו מתמחר במחיר הזה. אבל בסופו של דבר, אני לא רוצה, ואתה לא רוצה להעמיס על עצמנו קשיים מיוחדים. אנחנו רוצים להביא רווח טוב הביתה וגם לא להרוג את עצמנו, להעמיד את עצמנו בסיכון גבוה. ולכן אנחנו כן לפחות נזהה מה שנקרא מה הסטנדרט בשוק.
סדרי גודל, לא נכון. על השקל, לא על הזה, אבל סדרי גודל, בתוך עמי אני חי, אני צריך לדעת מה נהוג.
נכון, עכשיו, זה שאני יודעת מה נהוג, הוא רק סמן שמתווה מה המחיר שאני חותרת אליו.
זה אינדיקטור בלבד.
נכון, כי הדבר הנוסף שאני צריכה לעשות, זה לוודא שאני מצליחה לייעל את תהליך הייצור, תהליך הפיתוח, תהליך השירות, כל מה שקשור למוצר שלי, ככה שהוא ממש רווחי לי במחיר הזה.
ברור, אם יש לי מוצר שאני מוכר אותו ב-50 שקלים, אם עולה לי לייצר אותו 40 שקלים, הרווח הוא 10 שקלים. אם יעלה לי לייצר אותו 5 שקלים, הרווח הוא 45 שקלים. זה חשבון פשוט.
נכון, ובאמת אני, קודם כל הדבר הראשון שאני אבדוק זה מה המחיר השוק, אני אנסה כמה שיותר לכוון לשם, או מה שנקרא לא הרבה מעל, ואביא את עצמי לפוטנציאל מחירות משמעותי, כי כמו שאמרתי, בסופו של דבר הפקטור המשמעותי שמשפיע על כמות הרווח הכוללת, ולא רק רווח ליחידה, זה כמות היחידות שנמכרת. עכשיו אני אספר לך סיפור שאתה מכיר, אבל ככה נחלוק אותו פה עם כולם, זה הסיפור שלי עם קורס לשווק עם איתן. קורס לב שווק עם איתן, כשהתחלתי פעם ראשונה למכור אותו, הוא מוצר הדגל שלי בעסק, כי התחלתי למכור אותו פעם ראשונה לפני 8 שנים בערך, בפעם הראשונה שמכרתי אותו הוא עלה 2,800 שקלים, ועם הזמן העליתי את המחיר ל-3,500, ל-4,500, 5,500, כשבשיא הגעתי ל-7,600 שקלים לקורס הזה. זה היה נראה לי ראוי הרבה יותר מזה, כי מי שעובר את הקורס הזה הוא מכפיל את ההכנסות שלו ומנהל את העסק בצורה מאוד טובה.
ומהצד ראיתי גם את כמות ההשקעה שלך בקורס הזה, וזה היה נראה לי אפילו, מה, אפשר הרבה יותר לגבות על כזה קורס.
נכון. והידע והניסיון והמוניטין שאני מביאה איתי וכל הדברים ביחד זה ראוי. ואז הגעתי לאיזשהו מקום שהרגשתי שאני נתקע תחת תקרה של כמות משתתפים שבערך בין 12 ל-18 משתתפים במחזור, זה מה שהיה מגיע. ואמרתי לעצמי, אני רוצה הרבה יותר, אני רוצה 30 משתתפים, אני רוצה 40 משתתפים, ואני מרגישה תחת תקרה. ואז הלכתי וקצת התחלתי ככה לחקור, והתחלתי לבדוק, ובשיחות המחירה מה עולה, ומה ככה קורה בשוק, והגעתי למסקנה, גם מככה שאלות ששאלתי את הקהל, שהמחיר הסטנדרטי שמקובל לקורסים הוא בערך 5,000 שקלים. אמרו לי, 5,000 שקלים זה המחיר שמקובל לקורס בסדר גודל של מה שנתתי אז. ואני אמרתי, אוקיי, אני לא רוצה ללכת ראש בקיר, אני יכולה להגיד, לא, זה מה שהקורס שלי שווה, ולהתאמץ נורא בשיווק, ולהיכנס לעוד השקעות שישחקו לי את הרווח, ועושים עוד פרסום ממומן, ולעשות שיתופי פעולה, ולהרוק את עצמי, כדי שבסופו של דבר יבואו לקנות בסכום הזה. או שאני יכולה קצת יותר להתקרב לצרכי השוק. ומה עשיתי? לקחתי את הקורס הזה, הורדתי את המחיר שלו בין 5,500 ל-5,900 שקלים, יעלתי מאוד את הקורס, היו דברים, כל מה שהיה תוקע את הקורס, או כל מה שהיה מאוד מאוד מכביד עליי, הורדתי, צמצמתי חומרים, דייקתי אותו מאוד, עדיין הוא היה מאוד מאוד מבוקש ומועיל, ושינה על הלקוחות את החיים, אבל מבחינתי הוא היה הרבה יותר יעיל להעביר אותו, ונשאר לי מקום למכור אחר כך למשתתפים בקורס עוד מוצרים, להגדיל את הרווח דרך מחירות המשכיות.
אני זוכר, לפני שאת אומרת את התוצאה, אני זוכר גם שסיפרת לי את זה, ואני לא אגיד שהייתי סקפטי, אבל איפשהו כזה, לא היה לי ברור המהלך הזה. איך מ-7,000 ומשהו לרדת ל-5,500 בערך, או משהו כזה, זה היה נראה לי מוזר, החלטה מוזרה.
מורידה את המחיר ב-2,000 שקל, ועדיין מגדילה את הרווח.
זה לא איזה הנחת מבצע קטנה, זה משהו משמעותי.
זה ממש צעד אסטרטגי. והתוצאה המדהימה הייתה שהתחלתי למכור את הקורס הזה במחזורים של 30-35 משתתפים. עכשיו, תעשו את המכפלה של 5,000 כפול 35, וזה די ברור שזה הרבה יותר מ-7,600 כפול 12 או כפול 18. והנה, מהלך של הורדת מחיר הגדיל לי משמעותית את כמות הרווח. ומה שאני בעצם חותרת פה, ומה שאני רוצה להגיד, והדבר הכי חשוב לקחת בעצם מהנושא הזה של רווח, זה שאנחנו צריכים להסתכל על האיזון הזה במחיר שהוא מביא אותי לפוטנציאל מחירות מאוד מאוד גבוה, ורווח ליחידה גבוה. כי בסופו של דבר אני רוצה, השילוב ביניהם ייתן לי את כמות הרווח שאני רוצה, ולא להסתכל רק על רווח ליחידה. עכשיו, זה בא לידי ביטוי גם בעוד מקום. אני אספר לך איפה זה עולה ככה מול עסקים. יכול לבוא עסק שיגיד לי, תקשיבי מיטל, לי עולה לייצר את המוצר 10 שקלים, ואני מוכר אותו ב-50 שקלים. ועל פניו, רווח טוב?
רווח טוב.
פי 5, נשמע ממש מדהים. ואז אני אבוא, ואני אגיד, רגע, כמה יחידות בחודש את מסוגלת למכור מהמוצר הזה? ואומרת לי, האמת, ככה, איפה שאני לא מסתכלת על זה, נגיד שאני אמכור 200 יחידות בחודש. 200 יחידות בחודש, כפול רווח ליחידה של 40 שקלים, מביא אותנו לתקרה של 8,000 שקל. וזה לא מספיק.
כן.
וזה לא מספיק, ואז אני בעצם מדרש לעשות כל מיני שדרוגים. או שאני אחליט להרחיב משמעותית את כמות המוצרים שאני מוכרת, כדי שיהיה לי
פוטנציאל מכירה.
בדיוק, כל הכוח יקנה ממני הרבה יותר מוצרים. או שאני אגיד, אני הולכת לשדרג ולשפר את המוצר, כך שהערך שלו יהיה שווה הרבה יותר מ-50 שקלים. אני אפתח אותו, אני אגדיל אותו, אני אעבה אותו, אני אוסיף לו כל מיני דברים, ואז הוא יעלה לי אולי 20 שקלים, אבל אני מכור אותו ב-100 שקלים, או 150 שקלים, או 200 שקלים. ובעצם אני אגדיל את הסיכוי שאני אגיע לכמות הרווח שאני רוצה. והנה עוד דוגמה לזה שרווחיות ליחידה היא לא חזות הכל, והיא לא מבטיחה לי רווח כולל גבוה. ועסקים שנתפסים לזה, ועסקים שהולכים ומחפשים פה את הפתרון לרווח הכולל שלהם, נופלים ונתקעים במקום ולא מבינים למה.
זה בדרך כלל גם מבלבל. זאת אומרת, כשמסתכלים על רווח ליחידה, זה בדרך כלל מבלבל גם. אני זוכר שבהתחלה אני עשיתי כל אתר כמעט שהייתי עושה, היה לי ממש, סחמתי שעות. סחמתי שעות של כמה זה, וזה היה כאילו, זה היה מוציא אותי מאיזון. היום אני כבר לא מסתכל על שעות, כי התייעלתי כל כך בצורה משמעותית, אבל זה לא רלוונטי.
נכון.
לא רלוונטי בכלל כבר.
נכון, ואני רוצה להסביר פה עוד נקודה. טוב שאתה מעלה את זה, כי אם אני אנסה לקחת את כמות השעות שלי ולבסס את התמחור על, על, על כמות שעות מסוימת, זאת אומרת, עסקים באים ואומרים לי, בואי תגידי לי מה המחיר שאני צריך לקחת לשעה כדי להגיע לרווח שאני רוצה, איך שאני לא אסתכל, איך שאני לא אחשב, כל העסקים שאני מכירה שמתמחירים את עצמם לפי שעות, נתקלים בתקרת רווח.
גם אם זה 1,000 שקל לשעה?
גם אם זה 1,000 שקל לשעה. בוא נעשה את המכפלה, אני קודם כל, אנחנו לא יכולים לעבוד כל שעה ביום, נכון?
ברור.
אנחנו לא יכולים לעבוד כל שעה בשבוע, ולא כל שעה בחודש. יש חודשים שאנחנו נמצאים, ויש חודשים שאנחנו לא, ולפעמים אנחנו נעדר מכל מיני סיבות, ולפעמים נרצה לצאת לחופש, ולפעמים פשוט לא מתחשק לנו, ולפעמים אנחנו נרצה להוציא דברים לאוטסורסינג, ואז זה עוד יותר מסבך. תמחור לשעה לא, הוא לא פקטור מספיק כדי להביא אותי לתוצאה שאני יכולה להיות בטוחה שאני מגיעה לרווחים גבוהים. מה כן? קביעה של מחיר שיווקי תפיסתי. ואני אסביר מה זה אומר. היום באה חברת נייק, ואתה הולך לקנות אצלה טייץ, מכנסיים קצרים, מכנסי ריצה, מה טווח המחירים של מכנסי ריצה של נייק?
של נייק, 250 שקלים פלוס מינוס.
אז אני חושבת שהרבה זמן לא היית בחנויות, כי זה קרוב ל-400 שקלים,
הגעני.
למכנסיים קצרים. עכשיו תקשיב.
שנה של קורונה, לא יצאתי לחנויות.
אנחנו הזמנו הכל מחול. אבל כן, עכשיו, אני כבר אומרת פה, נייק לא מתמחרים את המכנסיים שלהם בהתאם לעלות חומרי הגלם ושעות העבודה. איך נייק מתמחרים את המחירים שלהם? לפי...
תפיסת המחיר
כן, שלהם. כן, לפי כמה אתה תהיה מוכן לשלם. על המוניטין, על השם, על הווייב, על כל מה שמסביב. ואז הם קובעים את המחיר שלהם, ועסקים שבאמת מצליחים, הם עסקים שקובעים את המחירים שלהם, לפי מה שנקרא, כמה אני אצליח לקבל מהלקוח שלי, שוב, וגם בחישוב של כמות היחידות שאני אמכור.
וזה בסוף ניסוי וטעייה.
נכון?
זה ניסוי וטעייה, אני זוכר גם אצלי, היו, שוב, זה תקופות של קצת משחקים המחירים, קצת למטה, קצת למעלה, קצת זה, עד שמוצאים את האיזון המסוים. אי אפשר, ביום הראשון אי אפשר לדעת את זה, אבל משחקים המחירים...
לפעמים אפילו בשנה הראשונה אי אפשר לדעת את זה.
לי לקח יותר משנה, כן, לייצב את ה... את כאילו סטנדרט המחירים, אבל כן, זה קצת למעלה, קצת למטה, עד שזה... עד שאתה מגיע לאיזון.
נכון, עד שאתה מגיע... אנחנו חווינו את זה לא מעט באתרי האינטרנט שלנו, שאלינו מחירים והורדנו מחירים. עכשיו, כשאלינו מחירים זה כי נתנו הרבה יותר פיצ'רים, ואני זוכרת שאמרתי לך, רואי, אתה מתחיל להיות מה שנקרא הרבה מעבר לסטנדרט של השוק, והקהל מתחיל להצביע ברגליים והוא פחות קונה, ואמרת לי, כן, אבל תראי מה אני נותן, וכמה דפי נחיתה אני עושה, וכמה עיצוב אני מכניס, וכמה אני עובד קשה, וכמה... אמרתי לך, אוקיי, אבל אתה הבאת את המוצר שלך למקום שהקהל לא מוכן לשלם את המחיר הזה, אז בוא תוריד את מה שאתה נותן, תתאים את זה למה שהקהל מוכן לקבל, ותמצא את האיזון. אני חושבת שלאחרונה אנחנו יותר ויותר מגלים את האיזון הזה, ולראיה באמת העסק בשנה האחרונה ככה מאוד קפץ, כמות אתרים שקנו, כמות הלקוחות שהגיעו, היא מאוד מאוד עלתה. אגב, זה מביא אותי לעוד נקודה. בסופו של דבר אנחנו כן שואפים למקום שהרבה לקוחות יקנו מאיתנו, אוקיי? עכשיו, כשיש לי מוצר במחיר, מה שנקרא תחרותי, אבל מבחינתי הוא מאוד מאוד יעיל, אז זה כן משאיר אותי במקום שקונים ממני כמות גדולה של לקוחות, שאז יכולים לבוא ולקנות עוד מוצר, להביא חברים, או לקנות במעמד הקנייה מוצר יותר גדול, או עוד מוצרים, ובעצם דרך זה אני מגדילה את הרווח שלי.
כן, ואני חושב שאמרת פה מילה אני חושב שהיא צריכה להיות בכותרת של כל הדבר הזה, זה יעילות, זאת אומרת יעיל. אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד 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 יעילים בשביל מודל רווח טוב.
נכון, ועכשיו אני לא רוצה להיות פה ככה מאוד מאוד כללית, יעילים זה בשורה התחתונה מה אני נותנת במוצר שלי, ואיך אני מייעלת את התהליכים שלי. אני רגע רוצה לגעת בנושא הזה של המחיר לצרכן, ואז לדבר על הנושא של היעילות שהיא מאוד חשובה. ככה, כשאני קובעת מחיר לצרכן כלשהו, זאת אומרת, איפה כן נכנסות העלויות המשתנות שלי, איפה כן נכנסות העלויות הקבועות שלי, בחישוב שלי, כי אני לא יכולה להתעלם מהם, אוקיי? בוא נשים את הדברים על השולחן. אז אני קודם כל אלך, ואני אכוון למחיר צרכן מסוים, לצורך העניין, מחיר שהוא ככה, באופן כללי, המחיר הנהוג בשוק. עכשיו, אם באתי עם מוצר חדשני, שכביכול אין כאלה בשוק, אני אלך ואנסה למצוא מקבילות, זאת אומרת, מי מציע משהו שהוא דומה, קצת אחר, קצת שונה למה שאני בעצם מציעה, ולפי זה אני אקבע את המחיר שלי, וכמו שאמרת בעצם יהיה לנו פה ניסוי וטעייה, אבל רגע לפני הניסוי וטעייה אני כן אלך ואבדוק את העלויות הישירות שקשורות למוצר, אם יש לי משלוחים, אם יש לי חומרים שאני צריכה לקנות.
ייצור עצמו.
ייצור. לא רק אבל מוצרים, גם שירותים. כשאתה בונה אתרי אינטרנט, אם יש רכיבים שאתה צריך לקנות.
האחסון.
אם אתה צריך לשלב עוד אנשי מקצוע מלבדך.
ברור.
כל הדברים האלה אתה הולך ובודק, ובאמת מוודא שנשאר לך מרווח משמעותית גבוה, כדי שהמוצר יהיה רווחי, ואנחנו אף פעם לא שואפים לרווח. אני פחות מסתכלת על אחוזים. אני יותר מסתכלת על כמות רווח, כי כמו שאמרתי, אני יכולה שמוצר יעלה לי 10 שקלים, מתומחר ב-50 שקלים, ועדיין הוא לא מספיק יתרום לי להביא את הרווח שאני רוצה, אבל לעומת זאת יכול להיות לי מוצר אחר שהוא עולה לי 10,000 שקל, ואני מוכרת אותו ב-13,000 שקל, ו-3,000 שקל הוא כן כבר רווח שהוא ראוי לי, כן או לא, צריך לבדוק את הדברים האלה, אבל אני צריכה להסתכל על גובה הרווח, ולא רק על האחוז שלו, זה עוד דבר שמבלבל עסקים בנושא של תמחור, ומה שנקרא מסתכלים על מכפלת האחוזים, וחושבים שזה מספיק כדי לקבוע רווח, אז לא. ואיפה נכנסות העלויות הקבועות? אני הולכת לפני עלויות קבועות בעסק. יש לי עלויות קבועות, פרסום, רואי חשבון, השכרת משרד, ביטוחים, לא משנה מה. אני יודעת, אז אני עושה לעצמי חישוב מה גובה העלויות הקבועות שיש לי. אני מסמנת לעצמי את המספר. נגיד שהעלויות הקבועות שלי מגיעות ל-10,000 שקל בחודש בעסק. אני קודם כל אלך למחיר שקבעתי למוצר שלי, או לכל אחד מהמוצרים שלי, אני אכפיל אותו בכמות היחידות שאני מתכוונת או מעריכה, שסביר להניח שאני אמכור, אבדוק מה פוטנציאל הרווח ליחידה, הרווח מה שנקרא, לפני העלויות הקבועות שמתקבל לי, נגיד שהגעתי למסקנה, שמהמוצר הזה אני אמכור 50, ומהמוצר הזה אני אמכור 100, ומהמוצר הזה אני מוכרת 20, וסך הכל הרווח ככה מהמוצרים האלה, אחרי שהורדתי את העלויות הישירות שלהם, הוא נגיד מביא אותי ל-50,000 שקלים סך הכל, ואני יודעת שיש לי 10,000 שקל עלויות קבועות, אז אני יודעת שנשאר לי 40,000 שקל רווח לפני המס. אחלה, מעולה. אוקיי, ככה אני בודקת את העלויות הקבועות. אני לא מאמיסה אותן באופן ישיר על המוצר. אני מחשבת אותן בנפרד, ואני ממש מקווה שהנקודה הזו ברורה.
זה חשוב, כי כאילו, אני לא אגיד, זה הופך להיות לא רלוונטי, אבל הוצאנו את זה מהמשוואה. זאת אומרת, ניקינו את הראש, אמרנו, אוקיי, בפוטנציאל שלי, אני לא מתעסק עם עלויות קבועות, אני מכסה אותן פלוס, 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 זהו, וכאן שכחתי אותן. זאת אומרת, אני פעם אחרונה עשיתי חישוב של עלויות קבועות לפני איזה שנתיים, ואני לא מתעסק עם זה יותר, כי אני יודע שאני מכסה אותן, ואני לא מאמיס עכשיו על כל דבר שאני עושה.
נכון. עכשיו, עוד נקודה שממש כדאי לשים לב בהמשך למה שאתה אומר, שהוא מאוד מאוד נכון, זה כן ללכת ולעשות עם עצמנו בדיקה נפרדת כמה שעות נדרשות ממני כדי למכור את כל מה ששמתי לי במודל הרווח. מודל הרווח בסופו של דבר זה רשימת המוצרים שלי, כפול כמות המחירות שאני צופה שתהיה מכל אחד, וככה כמה נשאר לי רווח מהדבר הזה. אני גם צריכה לוודא שאני מסוגלת לכל הכמות הזו. זאת אומרת, אם אני מלווה אנשים בקורסים, אתה בונה אתרים, מי שעושה סדנאות, יש מי שנותן ייעוץ אישי, עובד בקליניקה, האם אני מסוגלת למכור ולנהל ולתפעל את כל היחידות האלה שמכרתי?
האם את מסוגלת להכיל כל כך הרבה לקוחות?
נכון. אז זה עוד דבר, ושוב, את זה אני בודקת בנפרד. אני הולכת ואני בודקת, אני עושה סדר, בודקת רווח ליחידה, כפול כמות המחירות הפוטנציאלית, בוחנת מה גובה הרווח הפוטנציאלי שקיבלתי, ואז אני הולכת לבדוק שני הדברים, גם שזה מכסה לי את העלויות הקבועות, וגם שמבחינת הזמן שלי והאנרגיה ומה שנדרש ממני, אני מסוגלת לעמוד בכל זה. ואם לא, ואם משהו שם, אני אומרת, העמסתי על עצמי יותר, אז אני הולכת ואני יכולה לבצע שינויים. והשינוי שלי יכול להיות העלאת מחיר, ואז אני אומרת, אוקיי, ידרש ממני מאמץ שיווקי יותר גדול, והשקעה יותר גדולה בשיווק, ויותר עבודה, ויותר התגייסות כדי להביא את האנשים שלהם את המחיר שאני רוצה. לפעמים אני אגיד, אני אוריד מחיר, כמו שאמרנו, כמו שאני עשיתי.
יהיה יותר קל למכור.
כן. אין לי בעיה, לי לא הייתה בעיה לקבל 30 איש בבת אחת. זה לא היה שונה בהרבה מלקבל 18 אנשים בבת אחת, כי הקורס שלי מאוד יעיל. הוא מוקלט בצורה חכמה, דרך הליווי שלי, דרך הפידבק שלי למשימות, יש לי עוזרת שבודקת איתי את המשימות. כל הדברים האלה מאפשרים לי ללוות 30 איש באותה קלות שאני מלווה 18 אנשים, ולכן אני בחרתי במהלך של הורדת מחיר ומחירה של יותר יחידות, ובעצם העלאת מחיר או הורדת מחיר, ויש לנו גם את מאמצי השיווק, שזה עוד פקטור שאני בעצם יכולה להחליט שאני משקיעה בו, כדי להביא את עצמי לרווח שאני רוצה בפחות זמן. נקודה אחרונה, סליחה, יש פה נקודה רביעית, זאת התייעלות במוצר. האם אני יכולה להתייעל במוצר שלי? האם אני יכולה להוסיף לו דברים או להוריד ממנו דברים? אני קוראת לזה לארוז אותו מחדש, לעטוף אותו מחדש בצורה קצת שונה, כדי שיהיה יותר רווחי. אגב, יש לא מעט מוצרים בשוק שאנחנו רואים את זה, אפילו מדברים על זה בחדשות, מדברים על זה בשוק הכלכלי, שבו אנחנו רואים שלוקחים איזשהו מוצר, אני זוכרת שאני הייתי... עבדתי בשיווק של נוטלה, והיא במשך שנים הייתה במשקל 400, אני לא זוכרת שזה היה 400, לא יודעת, הייתה באיזשהו משקל, ואז באותו גודל של צנצנת התחילו לשים פחות נוטלה, המחיר נשאר אותו מחיר, אבל היה בה פחות נוטלה, ואז ככה באו ושיווקו את זה, ובעצם הגדילו את הרווח דרך זה שנתנו פחות מוצר באותו מחיר, כסף. והקהל לא כל כך... הבחין בזה, גם כשפרסמו את זה, הקהל קיבל את זה ושיתף פעולה והמשיך הלאה. אז בעצם הטקטיקות שאני מדברת פה הן רלוונטיות למוצרים, הן רלוונטיות לשירותים. ואני רוצה להגיע פה לנקודה האחרונה, שהרבה עסקים אומרים לי, רגע, אבל איך אני יכולה לדעת כמה יחידות אני אמכור? ואיך אני יכולה לדעת שאני אמכור את כמות היחידות הזו? כי אם אני אגיד לך, תקשיב, אם תמכור אתר ב-5,000 שקל, כל, לצורך העניין בחישוב שנתי, תמכור 100 אתרים כאלה, הביא אותך לרווח שאתה רוצה ותגידי, אבל רגע, אבל איך אני אמכור 100 אתרים? פה נכנס השיווק שלנו. פה נכנס גם שיווק שוטף שיוצר לנו ביקוש, וגם קמפיינים, וגם ככה עבודה מאוד מאוד מקצועית, ושיווק גם יעיל, כי אם אני רוצה למכור כמות יחידות גבוהה, וזה די עסק שרוצה רווחים של עשרות ומאות אלפי שקלים בחודש, בשנה, ואפילו יותר ממאות אלפי שקלים, הוא עסק שצריך להיות מסוגל למכור מספר יחידות גבוה, וזה לא משנה, עסק אחד בשבילו 10 יחידות בחודש יהיה גבוה, כי יש לו קורס שעולה 10,000 שקל, ולעסק אחר מספר יחידות הוא יצטרך למכור 1,000 בחודש, כי המוצרים שלו עולים כמה עשרות בודדות של שקלים, אבל כמות היחידות שאני מוכרת משפיעה מאוד על הרווח, ופה נכנס שיווק שהוא יעיל, שהוא מסוגל לייצר לי כמות פניות גבוהה בו זמנית, שהוא מייצר לי פניות אוטומטיות, כל מה שקשור לשיווק יעיל, לשווק ברשתות חברתיות למסה משמעותית וגדולה של לקוחות, לעבוד עם אתר אינטרנט יעיל, עם דפי נחיתה שממירים לי לקנייה, לנהל שיחות מחירה מאוד מאוד מדויקות, אולי ליצור מעמדי מחירה מרוכזים שמוכרים לי בבת אחת להרבה אנשים, כמו וובינר מבוא, או איזושהי פעילות, או כנס, או הרצאה, בעצם כל מיני אמצעים כאלה שמאפשרים לי למכור בבת אחת לכמות גדולה של אנשים, ובעצם זאת החוליה הנוספת שמשלימה לי את נושא הרווח.
נכון, וזה בעצם אם אנחנו חוזרים להתחלה, אז זו הסיבה שרווח זה לא קשור למספרים רק.
נכון, והוא לא קשור רק לתמחור.
בדיוק.
והוא לא קשור רק לייעוץ כלכלי. אני טוענת שרווח הוא עניין שיווקי לפני הכל. כי בסופו של דבר להיות במקום שמסוגל לבוא לקהל ולהגיד זה המוצר שלי, זה הפורמט, כך הוא עולה, ולמכור אותו לכמות האנשים שאני רוצה למכור, זה עניין שיווקי פרופר. זה לא עניין כלכלי, זה לא עניין תמחורי, זה פשוט עניין שיווקי, יחד עם התנהלות מאוד יעילה בעסק.
זו הסיבה שאמרתי שזה תרגול. זה לא משהו שביום הראשון שאני פתחתי את העסק או כל עסק יכול לדעת בדיוק גם את מודל הרווח ואת הרווחיות ואת היעילות, אלא זה נבנה לאט לאט וזה משהו שמכוונים אליו ולומדים אותו ומרגישים אותו, זה בבטן.
נכון, ובעצם זה מוביל אותי בעצם לסכם את כל מה שאמרתי פה ולהגיד את הדבר המאוד מאוד חשוב, כי נכון זה ניסוי וטעייה והוא מאוד מאוד משמעותי, אבל עסק שמההתחלה מבין את העקרונות האלה, עסק שמההתחלה מבין מהם הגורמים האלה שהוא צריך להגיע לאיזון בתוכם, שזה בעצם מחיר והיעילות וכמות היחידות שאני מכרת, הוא עסק שבסופו של דבר יגיע לרווח. כי אני שוב חוזרת למה שאמרתי מההתחלה, רווח לא יקרה עם הזמן, ורווח לא קורה באופן טבעי מגדילה של העסק, ורווח לא שייך לתחומים מסוימים. רווח שייך לעסקים שמבינים את המארג הזה של המרכיבים שמביאים אותנו לרווח, וזה בסדר שהוא עושה ניסוי וטעייה, והוא בודק ככה מה יותר מקרב אותו לרווח ומה פחות מקרב אותו לרווח, אבל הוא בכל רגע נתון שם את הרווח מול העיניים שלו, שואף אליו מהרגע הראשון בעסק. נכון, זה יכול לקחת זמן עד שאני מגיעה למחיר הנכון, ושאני מבינה בדיוק מה הקהל רוצה, ושאני מגיעה לאיזון טוב, ושאני מצליחה לייצר מחירות מספיק גבוהות שמביאות אותי לגובה הרווח שאני רוצה. אבל רווח יכול לקרות מהיום הראשון בעסק, כאשר אני עובדת נכון, אני יכולה בעקביות להגדיל אותו ולהגדיל אותו ולהגיע למקום שיש לי עסק שמפרנס את הבית שלי טוב, שאני נשארת עם כמות גדולה של כסף הביתה, שאני חוסכת לילדים שלי, שאני טסה לחול, שאני חיה חיי רווחה, וכל זה מבלי לשחוק את עצמנו, מבלי להרוג את עצמנו, מבלי להרגיש שאנחנו רודפים אחרי העסק ובעצם מאבדים את ההנאה, אלא באמת נהנים מרווח גבוה ומחיי רווחה.
כן, זה צריך להיות מול העיניים, כל הזמן מול העיניים.
נכון. וזהו, אני אסכם פה את הפרק הזה, ואני אגיד תודה שהקשבתם לנו. זה נושא שלא קל לדבר עליו ולא קל לתרגם אותו בפודקאסט, אבל באמת ככה עשינו מאמץ כמה שיותר לפשט אותו כדי להבין לפחות את העקרונות. רווח זה נושא ענק, אני מלמדת אותו בתוך הקורסים שלי וככה נכנסת לעומק ובונה עם העסקים את המוצרים ואת השירותים. אבל היה חשוב לי פה שלפחות ככה להסביר את הדבר הזה ולהבין את העקרונות כדי שכל אחד ואחת יוכלו להסתכל בתוך העסק שלהם ולזהות מהם מוקדי הרווח, איפה הוא נמצא, ולאתגן את העסק בהתאם. אז זהו, אז אנחנו היינו רואי ומיטל, ואפשר למצוא אותנו בקבוצת עושים עסקים גדולים בפייסבוק, ששם אני עונה לשאלות שיעלו בעקבות הפרק הזה, ובאופן כללי, באתר שלי, מיטל צ'סנר, באתר של רואי, סטודיו, בנייה. אתר בנייה, ונאחל שרק נמשיך לעשות עסקים גדולים.
ונרוויח.
ונרוויח מלא. ביי, תודה.
ביי ביי.